מסכת סנהדרין פרק חמישי. פרק שלנו נראה עוד על חקירת העדים, סדרי הדין וגזר הדין. משנה א', היו בודקין אותן בשבע חקירות. באיזה שבוע, באיזו שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזו שעה, באיזה מקום. יש כאן שבע שאלות ששואלים את העדים, שואלים כל עד בנפרד. זה נקרא חקירות. באיזה שבוע קרה המקרה? שבוע, הכוונה השבוע של השמיטה. היובל. באיזו שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, מה התאריך, באיזה יום, בשבוע, באיזו שעה ביום, ובאיזה מקום כמובן. רבי יוסי אומר, באיזה יום, באיזו שעה, באיזה מקום. לא צריך את כל ההתחלה, אלא רק באיזה יום, באיזה שעה, וכמובן באיזה מקום. למה? כי לפי רבי יוסי, בן אדם לא משהה את עדותו יותר משבוע. ולכן מספיק לשאול באיזה יום השבוע קרה המקרה, וכבר אתה יודע בוודאות על איזה יום, על איזה זמן מדובר. למה חשוב לשאול את השאלות האלה? כמובן כדי לדעת אם הם מדברים על אותו מקרה, אבל גם כדי שיהיה ברור על איזה זמן מדובר, כדי שיהיה אפשר להזים את העדים. כדי שיהיה אפשרות לאנשים אחרים לשמוע על איזה זמן בדיוק מדובר, ממילא אם הם בעצם ראו את אותם עדים במקום אחר באותו זמן לבוא ולהזים אותם, כלומר להעיד עליהם שהם זממו פה עדות שקר. מכירים אתם אותו? התראתם בו? זה עוד שתי שאלות ששואלים. לזה שואלים ברוצח. האם אתם מכירים אותו, את הנרצח? אולי הוא היה גוי? אולי הוא היה נפל? התראתם בו? זה כמובן שואלים גם בעוד עבירות. העובד עבודה זרה. את מי עבד ובמה עבד? כלומר, איזה עבודה זרה הוא עבד? איך הוא עבד את העבודה זרה הזאת? כי אולי הוא עבד את העבודה זרה המסוימת בצורה שבה, בצורה ייחודית שעובדים עבודה זרה אחרת, ואז לא על זה מתחייבים. משנה ב', כל המרבה בבדיקות, הרי זה משובח. בדיקות זה משהו אחר. בדיקות זה שאלות על פרטי המקרה. וזה אין הגדרה מסוימת, אלא כל המרבה הרי זה משובח. ומעשה הוא בדק בן זכאי בעוקצי תאנים. בן זכאי זה רבן יוחנן בן זכאי, בצעירותו, והוא פעם בדק חקר רצח, והוא שאל את העדים האם העוקצים של התאנים, של עץ התאנה שמתחתה התבצע הרצח לכאורה, היו עוקצים עבים או דקים. ומה בין חקירות לבדיקות? מה ההבדל בין חקירות לבין בדיקות? בדיקות זה מה שעכשיו דיברנו. חקירות זה השבע שאלות של ההתחלה, שמדברים על הזמן והמקום. חקירות, אחד אומר איני יודע, עדותן בטלה. אתה לא יכול לבוא להעיד עדות אם אתה לא יודע איפה זה קרה או מתי זה קרה. למה? גם אם אתה יודע הכל חוץ מבדיוק איפה זה קרה ובדיוק מתי זה קרה. כי זה נקרא עדות שאי אפשר להזים אותה. אם אתה לא יודע בדיוק איפה ובדיוק מתי, אז אי אפשר להוכיח שהיית במקום, אם היית במקום אחר או לא. זה נקרא עדות שאי אפשר להזימה והיא לא מתקבלת. בדיקות, אחד אומר, איני יודע, אפילו שניים אומרים, איננו יודעים, עדותן קיימת. למשל, בשאלות על עוקצי התאנים, אנחנו לא באמת מצפים מהעדים לשים לב לעוקצי התאנים בזמן רצח. ולכן, אם אחד אומר, איני יודע, אפילו שניים אומרים, שניים אומרים, איננו יודעים, בסדר גמור, עדותן קיימת. אז למה הוא שאל אותם את זה? אחד חקירות ואחד בדיקות, איזן שמכחישים זה את זה, עדותן בטלה. כי אם בן זכאי היה מגלה שאחד אמר עוקצים עבים ואחד עוקצים דקים, זה כבר מעורר חשד. אולי הם בודים את הכל מליבם. זה רק היה כדי לנסות לעלות על איזה שקר אפשרי. משנה ג' אחד אומר בשניים בחודש, ואחד אומר בשלושה בחודש. דיברנו על באיזה יום זה קרה, בכמה בחודש. אחד אומר בבית, ואחד אומר בגימה. עדותן קיימת. שזה יודע בעיבורו של חודש, וזה לא יודע בעיבורו של חודש. הוא שמע שקידשו את החודש, והוא לא שמע שקידשו את החודש. או הוא שמע שעיבורו את החודש, והוא לא שמע. ובעצם הם מדברים על אותו יום. זה נקרא עדות שאפשר להזימה. אחד אומר בשלושה, ואחד אומר בחמישה... עדותן בטלה. אם זה כבר הפרש של יומיים, זה אי אפשר להגיד שזה בגלל שאחד פשוט לא שמע שקידשו את החודש, ועדותן בטלה. אחד אומר בשתי שעות ואחד אומר בשלוש שעות. כלומר, שתי שעות מהזריחה, אחד אומר בשלוש שעות מן הזריחה, זה קרה. עדותן קיימת. כי אדם עשוי לטעות בהפרש כזה. במיוחד אם הוא התכוון לסוף השעה הראשונה, והוא התכוון תחילת השעה השנייה וכו'. אחד אומר בשלוש ואחד אומר בחמש, עדותן בטלה. השמש היא רחוקה אחת, בשלוש ובחמש. זה לא באותו מקום, לכן הטעות הזאת היא לא מתקבלת על הדעת. רבי יהודה אומר, קיימת. גם בשעתיים אדם עשוי לטעות, במיוחד אם אתה יכול להיות שהוא התכוון לסוף שלוש, והוא התכוון לתחילת חמש. אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע, עדותן בטלה. שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב. גם רבי יהודה מודה שבין חמש לשבע אין מצב לטעות. חמש חמה במזרח, בשבע חמה במערב. משנה ד', ואחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. אם נמצאו דברים מכוונים, פותחים בזכות. גם לא עושים את הבדיקות ואת החקירות. אם נמצאו דברים מכוונים, פותחים בזכות. אז פותחים בזכות זה של דיני נפשות. אז אם זה מדובר בדיני נפשות, מתחילים ישר, שואלים מי מזכה, ואז אותו אדם מתחיל לדבר. אמר אחד מן העדים, יש לי ללמד עליו זכות. או אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו חובה, משתקים אותו. יש כללים בסדרי הדין. העדים לא יכולים להפך להיות דיינים, או כן, כלומר מלמדי זכות. יש להם תפקיד מאוד מסוים, וזה להעיד מה הם ראו. הוא לא יכול, עד לא יכול אפילו ללמד זכות. ותלמידים שיושבים לפני הדיינים, הם יכולים להשתתף, אבל לא בללמד חובה. זה לומדים מגזרת הכתוב. לכן משתקים אותו. אמר אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו זכות, מעלין אותו ומושיבין אותו ביניהם. אז מביאים אותו למושב של הדיינים, הם יושבים מול הדיינים, מביאים אותם לחצי גורן עגולה של הדיינים, או למושב של הדיינים, ולא היה יורד משם כל היום כולו. והוא זכה שהוא נשאר שם למשך כל יום הדיונים. אם יש ממש בדבריו, שומעים לו. אם יש ממש בדבריו, מקבלים את הדברים שלו, והוא זוכה להישאר שם עד סוף הדין. כלומר, גם אם זה לוקח כמה ימים. ואפילו הוא אומר, יש לי ללמד על עצמי זכות. שומעים לו. ובלבד שיש ממש בדבריו. גם הנידון יכול ללמד על עצמו זכות. שומעים לו. ובלבד שיש ממש בדבריו. כלומר, קודם כל בודקים אם יש לו משהו ממשי לומר, ואז מתחילים לדון בדבר. משנה ה'. אם מצאו לו זכות, פטרוהו. ואם לאו, מעבירים דינו למחר. עוד פעם, בדיני נפשות. מצאו לו זכות, מצוין, פטרו. עוד באותו יום, גוזרים את גזר דינו לזכות, וכולם משחררים אותו. ואם לאו, מעבירים את דינו למחר. אם מבינים שגזר הדין נוטה לכיוון חיוב, מעבירים את דינו, כלומר את סיום דינו, למחר. כמו שלמדנו, שלא מסיימים באותו יום לחובה בדיני נפשות. היו מזדווגים זוגות זוגות וממעטים במאכל, ולא היו שותים יין כל היום, ונוסעים ונותנים כל הלילה, ולמחרת משכימים ובאים לבית הדין. כלומר, אותו ערב ואותו לילה יש דיונים קדחתניים בבית הדין, מזדווגים זוגות זוגות, למשל, חברותות, כן, ותוקפים את הסוגיה, ממעטים במאכל, לא שותים יין כמובן, כדי שהם יהיו צלולים כל הזמן, נוסעים ונותנים אם צריך כל הלילה. בכל מקרה, למחרת, משכימים ובאים לבית הדין. וממשיכים את הדיונים. עכשיו, כשבודקים לראות מי מזכה ומי מחייב. המזכה אומר, אני מזכה ומזכה אני במקומי. כלומר, המזכה עדיין איתן בדעתו. והמחייב אומר, אני מחייב ומחייב אני במקומי, גם אני איתן בדעתי. המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור ללמד חובה. זה גם למדנו. מי שכבר לימד חובה יכול עכשיו להעלות עוד משהו לזכות, אבל מי שלימד זכות לא יכול לחזור ללמד חובה בשלב הדיונים. טעו בדבר, שני סופרי הדיינים מזכירים אותם. אם לא זוכרים מי לימד זכות, מי לימד חובה, אז בשביל זה יש את סופרי הדיינים שכותבים את הכל. אם מצאו לו זכות, פטרו. ואם לאו, עומדים למניין. כלומר, אם ביום הדיונים הנוסף מצאו לו זכות, אז בסדר, יכול לנשום לרווחה וללכת. אבל אם לאו, והם עדיין איתנים בדעתם, עומדים למניין. 12 מזכים ו-11 מחייבים זכאי. רק נגיד משהו קודם, אם מצאו לו זכות הכוונה, אם פתאום מישהו שלף זכות וכולם מסכימו לו, אז פטרו. ואם לא כולם מסכימים, אז עומדים למניין. כלומר, בודקים, עושים הצבעה. 12 מזכים ו-11 מחייבים, שזה רוב פשוט של אחד לטובת המזכים, זכאי. 12 מחייבים ו-11 מזכים, ואפילו 11 מזכים ו-11 מחייבים ואחד אומר איני יודע, ואפילו 22 מזכים או מחייבים ואחד אומר איני יודע, יוסיפו הדיינים. אז נתחיל מהחלק הראשון. 12 מחייבים ו-11 מזכים. כבר למדנו שבדיני נפשות צריך יתרון של שניים כדי לנטות לגזור חובה. ולכן במקרה הזה יוסיפו הדיינים. גם אם 11 מזכים ו-11 מחייבים, אחד אומר איני יודע, אז בגלל שהוא לא אמר זכות, אי אפשר לזכות, ולכן צריך להוסיף את הדיינים, להוסיף דיינים. ואפילו 22 מזכים או 22 מחייבים ואחד אומר איני יודע, יוסיפו הדיינים. למה? לא כי יש סיכוי שהדין ישתנה, אלא כדי שיגמר הדין ב-23 דעות, ב-23 קולות. כמובן שכל פעם שמוסיפים דיינים, מוסיפים שניים, כדי שלא יהיה בידין זוגי. עד כמה מוסיפים? שניים, שניים, עד 71. עד שיש 71 לא מעבר. טוב, ומה קורה אם גם ב-71 ממשיך הבלגן הזה? 36 מזכים ו-35 מחייבים זכאי. זה אחד לטובת המזכים. 36 מחייבים ו-35 מזכים, שזה אחד יתרון לטובת המחייבים, וזה לא מספיק. דנים אלו כנגד אלו עד שיראה אחד מן המחייבים דברי המזכים. הדיונים ממשיכים עד שאחד המחייבים יראה דברי המזכים, או כמובן שאחד המזכים יראה דברי המחייבים. עד כאן.